שלום וברכה, בוקר טוב הרב, למה הנבואות מופיעות בכפילות דווקא ולא ביותר? הרי אם זה משתנה לפי המקבל, יש ריבוי אופנים למקבלים, למה יש רק שני אופנים לכלי קיבול? תודה רבה וחג שמח. התשובה, כבר אמרו הפילוסופים שכל דבר נבחן משתי בחינות, מהבחינה האובייקטיבית ומהבחינה הסובייקטיבית. וזו החלוקה העיקרית שאנחנו מוצאים בתנ"ך, בבחינת אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ו' של ספר שמות, והגענו אל פסוק י' ב', וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אלי פרעה, ואני ערל שפתיים. השאלה היא מה המשמעות כאן של הביטוי אני ערל שפתיים. לכאורה, היה צריך להגיד, כטענה ראשונה, אני ערל שפתיים, וחוץ מזה, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אני פרעה. זאת אומרת, הקל וחומר כאן, הוא לא קשור לעובדה שהוא ערל שפתיים, אלא הוא קשור לעובדה שבני ישראל לא שמעו לו. אז אם בני ישראל לא שומעים לו, אז איך ישמע אני פרעה? זה טענה בפני עצמה. ואני ערל שפתיים, צריך לומר, הכוונה, אני עם פה סתום. כלומר, אם בני ישראל לא שומעים לי, אז פרעה יגיד, אתה לא יכול לפתוח את הפה. זה המשמעות של ואני ערל שפתיים, שהפה שלי מכוסה בגלל שבני ישראל לא שמעו אל ה... מה?
לא
יכול להיות שהוא
חזרה לזה שהוא לא יכול לסליחות, הוא רוצה שבוד אחד, הוא הלך,
וזה לא עבד.
חזר פתאום, חזר חזרה.
כן, אז זה מה שדיברנו, שכל הנבואות הן כפולות. שאותה נבואה מקבלת שני אופנים. כמו כן, גם פה יש דבר מפתיע. וידבר השם אל משה ולאהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אלה ראשי בית אבותם. ופתאום מתחילים לספר לנו מי הם משה ואהרון. זה קצת מאוחר, כן? יש דבר שכזה לפעמים בסרטים מתקופה מסוימת, שקודם כל הסרט מתחיל, ורק אחרי זה אומרים לך מה השם של הסרט, ומי הדמויות. אז זכור הזה נשמע אותו הדבר, אז מה פתאום הכתוב כאן, פתאום נזכר להגיד לנו מי הם משה ואהרון. אז יש דבר שהמחקר העלה, שזה היה סגנון הכתיבה בכל הספרות העתיקה, שמציגים את הדמות לא מיד בהתחלה, אלא בהמשך. אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת. בהתחלה משה מופיע בתור אלמוני לגמרי. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותתעצב אחותו, אם הילד, בת פרעה, כלומר אין שמות שם. וגם משה מקבל בסופו של דבר שם מצרי. כך שייחוסו לעם ישראל איננו ברור כל כך. נכון, ברור בת לוי, אבל לא מדברים על שייכותו הנפשית והתרבותית, אפשר לומר, לעם ישראל. ואילו כאן, ברגע שאנחנו עוברים לגאולה בפועל, אז משה מופיע דווקא בתור אחד ממשפחת האבות. ולכן זה הזמן לספר לנו את הייחוס שלו. כאילו זה סיפור אחר של ייחוסו. אפילו השם של אמו פתאום יופיע כאן, מה שאין כן בפרשה הראשונה, שלא יודעים מה השם של אמו. וכאן אנחנו כן יודעים. אלה, וגם של אביו, אלה ראשי בית אבותם. בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלו חצרון וחרמי, אלה משפחות ראובן, ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחר ושאול בן הכנעני למשפחות שמעון, ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקט ומוארי, ושני חיי לוי, 137 שנה. עכשיו, המספר הזה של 137 שנים, ראינו שהוא מספר אורך חיים שחוזר הרבה על עצמו במהלך המשפחה העברית. למשל, ישמעאל חי 137 שנים. כמו כן, בעקדה, אברהם הוא בעצמו בן 137, לפי חז"ל. וגם כאשר יצחק מברך את יעקב, לפי החשבון שאני עשיתי, יצחק הוא בן 137. זאת אומרת שיש איזה מין חזרה, כן?
כן,
זה חוזר על עצמו, כן? זה מה שאומרים שאדם, חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי הזמן שבו אביו נפטר, צריך לדאוג. כן? שזה כמו שאברהם חי 175 שנה ויצחק 180, אז זה האדם צריך לדאוג כשהוא מתקרב לזמן של מות אבותיו.
מה יעזור לדאוג? צריך לעשות
תשובה. בדיוק, אז זה העניין. ידאג ויעשה תשובה. יעשה תשובה, יצווה אל ביתו, מה?
גם אם זה מיטה משונה?
אם זה מיטה משונה זה סיפור אחר. אני מתאר לעצמי, כן? לא כולה. אבל זה על דרך הטבע זה כך. עכשיו, המספרים האלה, 137, מה שאנחנו נראה גם בהמשך, זה קצת עוזר לנו לעשות חישוב של זמן השהייה של בני ישראל בארץ מצרים. כלומר, אמנם לא כתוב באיזה גיל כל אחד הוליד את בנו, אז זה קצת מקשה על החישוב, אבל מצד שני, זה כן אומר איזשהו סדר גודל מסוים, שזה 210, 215 שנה, משהו באזור, אבל זה לא יכול להיות 400 שנה. כן, זה הכרח לראות את זה כך. בני גרשון, לבני ושמעי למשפחותם. תודה. ובני קהה, מה? כן, נכון. למה דווקא לוי יאריך ימים יותר מכולם? זה שהיה מעניין, לא יודע, אולי בגלל שהוא זה שהרמב״ם אומר, שהוא זה ששמר על המסורת של האבות. אז צריך לתת לו אריכות ימים, אורך ימים ממינה, לא? נאמר על התורה. כי אורך ים חיינו ואורך ימינו. כי בני ישראל חזרו למנהגי האומות, עבודה זרה וכדומה, ושבט לוי לא עבד עבודה זרה. הם היו המנהיגות הרוחנית. אגב, לפי חז"ל גם הם לא השתעבדו במצרים. אז זה גם אומר משהו. כלומר, זה מין אריסטוקרטיה כזאת. בני גרשון נבני ושימי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. ושני, אגב, למה קוראים לאחד מהבנים של עמרם, של קהת, בשם חברון? זה מעניין, למה חברון? כן, כן, הקשר למערת המכפלה, כלומר, זוכרים את זה גם במצרים. ושני חיי קהת, 33 ומאת שנה, ובנים רבים מחלי ומושי, למשפחות הלוי לתולדותם. ויקח עמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה. ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם, 37 ומאת שנה. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, קודם כל, זה שעמרם לוקח את יוכבד דודתו, זה לפי פרשת החרימות בגילוי עריות. כן, כלומר, אז יוצא שלפי דין תורה, משה, אהרון, מרים, ממזרים. כן, זה קצת מוזר. אלא מה? שזה לפני מתן תורה. אז זה דווקא הדבר המעניין, שלפי התורה, נותן התורה לא יכול להיוולד. זאת אומרת, זה דומה קצת למה שמצאנו אצל האימהות, שהאימהות היו עקרות, זאת אומרת שלפי הטבע עם ישראל לא יכול להיוולד. אז לפי התורה, נותן התורה לא יכול להיוולד. זאת אומרת, יש פה משהו אלוהי לך תחילה. עכשיו, אם עושים חשבון... כן, זאת אומרת, רבי חיים וולוז'ין גם אומר שיש דברים שצריכים היו להיעשות, שאסורים על פי התורה, ולכן זה עיכב את מתן התורה. כן. עכשיו, יש פה, אם עושים חשבון קצת, של השנים האלה, 137 שנים לעמרם, ו-133 שנים לקהת, ומוסיפים לזה 80 שנה של משה עד יציאת מצרים, והזמן... של לוי מהכניסה לארץ, זה מהירידה למצרים עד מותו, עושים חשבון, סך הכל 430. כמו מה שכתוב שיהיה השהייה של בני ישראל בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. זה שנים מקבילות, כלומר בו זמנית. בכל זאת זה אומר משהו, שלפעמים אתה סופר שנים מקבילות. אז יש לנו פה 430 שנה. ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי. עכשיו, כל הדברים האלה, עבורנו, קצת לא אומרים הרבה. כן, טוב, קורח אנחנו מבינים, אבל נפג וזכרי, זה לא אומר לנו כלום. או סטרי, גם כן, אנחנו לא כך מבינים בזה. אבל בשביל הדור של יוצא מצרים, זה היה משמעותי, הם ידעו מי הם הדמויות. יש איזה משחק מילים נמצא באחד מבעלי התוספות ששאל בשמיים, את הזמן של הגאולה. כן, הוא עושים שאלת חלום, ורצה לדעת מתי יבוא המשיח, ואז הוא קיבל כתשובה, מישאל ואל צפן וסטרי. זאת אומרת, מי שאל? אל צפן. זה סטרי, זה נשאר סוד. כן, בסדר, זה מהמשחקי מילים של בעלי רוח הקודש.